טוב. שלום, אני רוצה קצת משהו כללי, אבל אני מקווה שיגמר בפעמים הקודמות, אין ברכה על שיעור כללי, ובכל אופן מנקודת מבטי, שיעור כללי לשאול בזמן הזה. ברי רחמנה אמר כדאלמה שהחיינו וקיימנו וקיימנו בזמן הזה. הנושא שלנו הוא נושא קשה, אבל אנחנו ננסה אותו בצורה כמה שיותר קלה. אנחנו יוצאים קצת מקרי הדשא של מומר, לקוטי, לגבולות ארץ ישראל, למדבריות האמיתיים ובנושא קרובים. ואנחנו נכנסים בעצם לביצה התובענית ביותר במסכת הזאת, שסופק רביעי, אבל חשוב שנצא לנושא הקורים עם הדברים הקשים שבה. לא בחרתי את הסביר במילה של קשה, אלא כמו שכתבתי לכם בפתיחה, מדובר כבר סוגיה קריטית. אני רואה את הסוגיית מפרקסת שאותה רציתי לתת, ולא זכיתי בסוגיה הזאת. בעצם שתי הסוגיות העיקריות שעוסקות בשאלה, שאמורה להיות השאלה המרכזית במסכת חולין, הקשר בין שחיטת הבהמה לבין המתת הבהמה. כלומר, מה הקשר בדברים האלה, אם הם קשורים זה בזה או לא, אם יש קשר בין שחיטה לבין הפסקת חייה של הבהמה. המצב פשוט כמובן כן, אבל המצבים החריגים בין מפרקסת לבין פקועה מחדירים אותנו עושים לשאלות המטה הלכתיות, ונראה את הסוגיה הזאת, אנחנו נראה אותה לאט, בגלל שהיא כל כך סוגיה מרכזית, ואני רוצה שנצא מהזמן הזה עם ידיעה שהתאמנו גם את הפרק הקשה ביותר שבה, שזה פרק בימה עכשיו. אני שוקל לתת את שני שיעורים, נראה חלק היום וחלק בפעם הבאה, שהוא גם היום אני מקווה קצת יותר קצר. אבל נסתכל בגמרות שלנו ונעקוב באמת. יש לכם בפנים תודה רבה. נראה את זה לאט לאט ונראה מה אנחנו נבין מתוך הדברים האלה, ונסתכל יחד בגמרה בחולין סוף עין דלת עמוד א'. השוחט את הבהמה. היום השיעור יהיה קצת ביובר גזור, כיוון שלא ברור לי כמה אנשים נכנסו לסוגיה הזאת. בהמשך אנחנו נעבור לקצב יותר מתקדם. השוחט את הבהמה הוא מצב בין שמונה, חי או מת. בהמה עד גיל שמונה חודשים, וגם כמובן פחות מזה, אינני מחשיב אותה כחיה, למרות שהיא מגלה סימני חיים. עדיין היא לא, הסימני חיים הראשונים האלה לא אמורים לגלות מישהו שהוא חי באמת. במושגים הרפואיים של הגמרא, גם אצל אדם, אם הוא בן שמונה חודשים הוא לא נחשב כחי, אלא אם הוא בן שבעה חודשים או תשעה חודשים. היום המציאות הרפואית השתנתה, וגם ילדים בני שמונה חודשים חיים. לגבי בהמות אינני יודע, אבל מכל מקום הגמרא מחשיבה בין שמונה, גם אם הוא נראה כחי, מגלה סימני תזוזה וכדומה, הוא איננו נחשב כבעל חיים. או בין תשעה מת. כמובן בין תשעה יכול להיות חי, יכול להיות מת. כאן מדברת המשנה על מת. קוראו ומוציא את דמו. כלומר, יכול לאכול אותו, והוא נחשב כשחוט אגב אמו. מה זה בדיוק שחוט אגב אמו? אנחנו נראה בהמשך. מצא בין תשעה חי, טעון שחיטה וחייב באותו ואת בנו. זאת שיטת רבי מאיר. דברי רבי מאיר, כלומר הוא נחשב כבעל חיים שעובד לפני עצמו. והחכמים אומרים שחיטת אמו מתארתו, כלומר, משמע שלמרות שמדובר כאן בבעל חיים, הוא נחשב מבחינת הלכה כשחוט, כאן אנחנו מגיעים בעצם לאתגר המוזר שלנו. רבי שמעון שדורי והגמרא אומרת לך כמוהו, אפילו בין 5 שנים חובש בשדה, שחיטת אמו מטהרתו. כלומר, הוא חובש בשדה, אבל הוא נחשב כשחוט. קראה הוא מצא בין 9 חי, אם קראה, כלומר, הוא לא שחט את הבהמה, אלא קראה אותה, בעצם היא פקעה מחמת הקריאה שלו, ולכן הוא גם נקרא בין מקורם. קראה הוא מצא בין 9 חי, טעון שחיטה, לפי שלא נשחטה אימא. כלומר, זה דבר חשוב. אינני אומר לכל דבר שהבן הזה הוא אגב אימו, למרות שאימו נפילה, אנחנו נראה בהמשך את האפשרות שאם האימא טריפה, אז גם הבן נחשב טריפה. אנחנו, אפשרות שאני מקווה שנגיע אליה. אם האימא טריפה, אז הבן נחשב טריפה. אנחנו גילינו שאם האימא נשחטה, אז הבן נחשב שחוט. ואילו כאן אינני אומר את הדבר הזה, וזה נצטרך כמובן לעשות את ההבחנה הזאת, אינני אומר שכיוון שאימו נבלה, הרי היא נקראה, אימו היא נבלה, אינני אומר שהבלת שבתוכה נחשב נבלה, לא לגבי איסור אכילה ולא לגבי איסור טומאה. כלומר, העובדה שהוא חי, אז הוא חי, אי אפשר להגיד שהוא מת. מישהו חי, לצורך העניין לכאורה, כפי שנראה כאן, לא יכול להיות נבלה, אנחנו עוד נבדוק את הדבר הזה כשדובר לשיטת רבי יוסי הגליל. בגמרא אמר בלעזר רבי יושעיה לא ילכו אלא עסקי שחיטה בלבד. כלומר, כל הדברים המוזרים האלה, שהנה יש לנו בעל חיים חי, בן 5, פורש בשדה, ואנחנו נגדיר אותו כשחוט, זה רק לגני שחיטה, זה לא לגבי דברים אחרים. הגמרא שואלת שאלות, בסופו של דבר חוזרת ואומרת, איתמר, אני קצת מדלג. אמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה, לא ילכו אלא עסקי אכילה בלבד. כלומר, בסופו של דבר לעניין אכילה הוא באמת נחשב כשחוט, ונחשב כחלק מאמו, גם לגבי חלב, גם לגבי גיד, דבר שטעון לאום, מחלוקת ראשונים, אבל לגבי עסקי אכילה בלבד, לניגוד לרובעו וחורש בו. כלומר, אם מישהו רובע את הבן פקוע הזה, שהוא בן 5 וחורש בשדה, אז מי שרובע אותו חייב מיטה. כמובן גם הבן פקוע חייב מיטה, כמו שכתוב את הבהמה תהרוג. ואותו דבר, אם הוא חורש בו, אז לא בדיוק ברור על איזה איסור חמישה מדובר, הראשונים מסבירים שמדובר על 5 כלאיים, כלומר, לוקחים בן פקוע של פרה, וחורשים יחדו יחד עם חמור, אז יש כאן 5 כלאיים. ניתן היה להסביר, לא ראיתי שמסביר, אבל שאולי מישהו מסביר, אבל לא ראיתי שמדובר פה על 5 לעניין שבת. שוב, אינני מדבר על מלאכת חורש, תגיד שמלאכת חורש אני איכשהו יוצא, אבל לגבי שביתת ביתו. משמע לכאורה גם זה קיימו, כלומר כל המושגים שקשורים בו בתור חי, הוא חי. כשאני מדבר עליו כעל אוכל, אף או כחפץ דומם, אני יכול לקרוא אותו אחרי בו, אבל אינני יכול בדברים הפוזיטיביים, החיוביים, שבהם חייבים עליו כשהוא חי, ודווקא כשהוא חי, אינני יכול להגדיר אותו כלא חי. וכאן אומרת הגמרא היא באה אלו, מהו לפדות בבן פקוע? זו בעצם השאלה היותר מעניינת. מהו לפדות בבן פקוע? כלומר, אנחנו יודעים מופת הקמות יפדה בסל, אנחנו מדברים כאן על בן פקוע שהוא מוסף, בן של כבשה, שכאמור שחקו אותה, והוא יצא ממנה חי. האם מותר לפדות בו פתר חמו? אני מדבר על רבי מאיר לא אותי באה אלה, רבי מאיר, כמו שאמרנו, הוא יצא מהבהמה, הוא בעל חיים גמור, אז ודאי שמותר לפדות בו את החמור. כי אם היה לכם את רבנן, ואמר יש שחיטת אמו וטהרתו, וכאן יש הביטוי אולי מעניין ביותר. מהי? כיוון דאמר יש שחיטת אמו וטהרתו, כביס רבים כולם, עודים מה כיוון דראית ועזיר, וראית ועד, היא זקרים עליהם. כלומר, בעצם עונה השאלה, לאור עובדה שאני מרשיב אותו
שחוט אגב אימו. אז יש קשר בין שחוט לבין מת, הרי כל שחיטה בסופו של דבר הורגת את בעל החיים. ובכן, אני צריך להגדיר אותו כמת. כלומר, הוא בעצם כמו בשר בשיר, בישר מדיקולה, הוא כמו בשר בשיר. אינני יכול לתת כזה כמו בין בשר בשיר, כלומר, הוא חפץ, הוא לא גם. הוא לא כלום. ואז אתה אומר, הוא שחוט. חי, הוא חי, ורורש פה שזה. כן, מה מעניין אותי המציאות? יש לי הלכה. כן, והלכה אומרת שהוא שחוט, אז הוא שחוט. נקודה, בשר בשיר. שר בשר הוא כמו שהוא. או, אומרת הגמרא, כיוון ראית ועשי, ראית ואנתי, וזה חשבו את השאלה, רגע, ההלכה לא יכולה. בשום פנים ואופן להכחיש את המציאות. אתה רואה פה מישהו, כן, הגמרא אומרת, יעקב אבינו לא מת. כן, בשביל הגמרא, בכדי, סבתו סבתניה וקבו כמוניה, כן, כלומר, יורד אומר, יעקב אבינו לא מת, רגע, אבל ראינו שסופדים אותו, ראינו שקופרים אותו, כלומר, עולה השאלה, מה אתה עושה ברגע שיש לך מדרש חזק ויש לך לא מציאות? זו בעצם השאלה כאן, אתה בא ואתה מתייחס לבהמה הזאת, זו בהמה, ואז כמו תכדב על פתח חבור, או זה חתיכת מסע, שהרי נשחתה, מה נשחתה? או על הזלת נשחתה, על פי ההלכה, ברגע שמה נשחתה, נשחתה, יש פה שאלה שמתנגשות, בין המציאות לבין ההלכה, מה אתה בדיוק עושה עם מין התנגשות כזאת בין המציאות לבין ההלכה? הדברים הפרוצדורים של הרב סולובייצ'יק בסיפור אישה הלכה, כן, ש... אני יודע, עומד אדם ומסתכל על השקיעה ורואה את הניצוצי אורות ואת היופי הגדול, ועומד אדם אחר מבית המדרש, ומה שאומר זה חנות שם של יום חדש. כן, כלומר, השאלה מה? מה היחס בין ההלכה לבין מציאות? אז כשזה לא סותר זה, זה מה טוב, אבל אם זה סותר זה, זה אז מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים עם הדבר הזה? שאלות כאלה לא, גם אגב זכרה ופתיעה, כל מיני מקומות שאומרים שהולכים לפי ארץ ישראל, איי, המציאות דרך, לא, הולכים לפי ארץ ישראל. זאת אומרת, לא ובסופו של דבר הגמרא הולכת לכיוון אחר. הגמרא יוצאת מהכיוון הזה של אב האמינא. ויש שם שיחה בין אבא של רב זוטא, אמר לו, מה הייתה אתה? וגמר ססר נמשכים, אם עלה זכר זכר, אומרים, קיצור, כאן עולה השאלה, עד כאן זה צריך להיות דבר לכל פנטס. שאלה מעניינת שאנחנו לא מספיק לעשות בה. אבל ברור לחלוטין שמסקנת הגמרא, בשיח בין רב אשי לרב זוטא, מניח ששניהם, גם רב אשי וגם רב זוטא, אמרו, זה חי, זה בעל חיים. זה לא אומר שניתן לפתוח לו פתח חמור, בגלל שהשאלה אם הוא במה לכל פעם פסח או לא, תפתוח לו פתח חמור, תפתה בסלב. גם יש לי לימוד צבא שווה, אבל יש גם לימוד הגיוני, כן? כלומר, יש קשר בין פתח חמור לבין קורבן פסח, כמו שניהם הרי זכר ליציאת מצרים, רק שלך בנך בחר לימו מזון, אבל אתה לא רוצה כאן בסלב של מצרים, כלומר, יש איזשהו קשר בינו לבין השא שאתה בודק בו, זה לא סתם פגיון, כמו שאתה לוקח מעשר שני, ופודר לו בכסף. גם שם הכסף זה צריך להיות כסף מצורה, אבל כאן בטח חמור תפתר זה. זה, שוב, זה בגלל הקשר המיוחד בין בטח חמור לבין קורבן פסח. אז כאן עולם שאלה ברבה של מצות לדבר קורבן פסח, אבל לא אומר קורבן פסח, היא אומרת שלא נדון עליהם, אבל הגמרא משתחררת גם למינה, מאמינה, אבל מה מאמינה, מצאנו באמת את הספרה. שזה ייתכן שההלכה תגמר למציאות. ולמרות שהוא מתרוצץ, ראית ועשית, ראית ועדתי, אולי חשב כשרות, כלומר, כמה פחות בעלי אפשרות כזאת. אני אומר, השאלות מהסוג הזה יכולות בהחלט לעלות. הבאתי לכם כבר את הראשון, הייתם יכולים להסתכל, לא כדי שתלמדו אותו, אלא כדי שנראה את הדבר הזה. יש דיון במסכת מידה, סביב שאלה שתשעה שילדה איזה מין גדוליה, בריאה משונה. לא יודע, היום אין כאלה גדולים, הרפואה מתקדמת, לא יודעים בריאה משונה. ואומר שם רבי יוחנן שהולכים לפי הראש. ההיגיון הפשוט הוא לא היגיון הזאת, ההיגיון הפשוט הוא שולחים על פי הגוף. וזה מה שאומר שם ירושלמי, ואמר רבי יסר בשם רבי יוחנן, הוא לא אדם מפניו בהמה. אדם הולך על שתיים, שתי מסוג הזה, אבל יש עוד שאלות בתלמוד שלו, כן, מה אתה עושה כשההלכה מתנגש לך המציאות? איך פותרים את השאלות האלה? כאן הגעת שדובר על שאלות של דיני נפשות. מה שעולה מכאן, אבל כדי להבין את הדבר הזה יותר טוב, אני רוצה שנראה את הפסוקים. הגמרא בנחולין קוף עמוד ב' אומרת על גיד הנושה. קוף עמוד ב' זה פגע גיד הנושה, וגם מדובר שם על גיד הנושה, גיד הנושה נוהג בשליל. שליל זה הבן פקוע שלנו. רבי יהודה אומר אינו נוהג בשליל, וחלבו מותר. כלומר, לא גיד הנושה ולא חלב מותר, או שתי ההלכות האלה לא בדיוק שרות זו נושא, אבל נעזור את זה. ואני אומר לגבי תאורה, ולכמנה אמר, כל בבהמה תאכל. כלומר, בהמה תאורה, אז שליל חלבו מותר, זה דבר שנעסוק בו, בסוף בסוף, כבר לא היום. והגיד את הפסוק, זאת הבהמה אשר, אשר תאכלו מכל הבהמה אשר לארץ. אשר תאכלו מכל הבהמה אשר לארץ, כלומר, פרשת שמינים, גם בכל מחלות עשרות, כל מפקסת פרסה, פרסה, שסת פרסות, מעלת גרה בבהמה אותה תאכל. אני אמר לי כל הבהמה, ואחר כך נאמר בבהמה, והגמרא דורשת מזה כל מה שבתוך הבהמה מותר לאכול. מסקנת הגמרא, כמו שאמרנו אצלנו, מה אצלנו דף ע"ד, זאת פשרה בין שתי אבהמינות, בין הפקוע נפטר לא רק משחיטה. שהרי יש יותר, על פי הגמרא גם בחלבו וגידו. ומצד שני, כלומר, נשאר חלק מן הבהמה. ומצד שני, למרות שהבהמה שחיטה לפנינו, הוא איננו כבשר בשיר, שהרי המציאות אומרת שהוא חי לפנינו, והמציאות היא חזקה יותר מכל דבר. כמו, לגבי רביעה ולגבי חמישה, חמישה כבעל חיים, מה לגבי דין עבר מן החי? אנחנו נראה את זה מחלוקת ראשונים, אבל רוב מוחלט הראשונים טוענים שאין בו עבר מן החי. זה עדיין לא אומר שהוא נחשב כחם, כיוון שאנחנו נראה גמרא בחולין שיש כל מיני מצבים שאין דיני עבר מן החי. כלומר, לדעת רבי מאיר, במה שאין תאורה, אין בדין עבר מן החי. כלומר, יכול להיות מצבים שברגע שבמה הותרה בגלל מצב השנייה, בתי במנדין לעבר מן החי, ולמרות שהיא חיה. זה קצת מוזר שאפשר יהיה לאכול אותה. אפשר יהיה לאכול אותה, פשוט לנגוס אותה, כשהיא נמצאת בתוך היד שלך. אבל גם על הדבר הזה אנחנו עוד נתמודד. השאלה הקשה ביותר, שעליה אין לי פתרון, ושוב, אני מדבר על השאלה, אם הבן פקוע הזה נחשב כחי או מת, הדבר הזה נוגע לשור הנשכל. ונביא אותו, כמובן שור שנוגח אדם, והאדם מת, אז שכל יסתכל לשור ולא יאכל את בשרו. כלומר, במסכת בבא קמא, דף מ"א, שואל, למה צריכים להשמיע לנו ולא יאכל את בשרו? הרי אם השור נשכל, ודאי שאי אפשר לאכול את הבשר, הוא לא נשחט. אז למה צריכים ולא יאכל את בשרו? אמר בעצם, ברצת צורות צדדים, מדובר שהרב שחט אותו אחרי שנגמר דינו ולא הספיקו לזכור אותו, שאומנם אין עליו איסור מצד נבלה, אבל אסור לאכול אותו מצד ששור הנשכל בשרו ונמסר באכילה. אבל הראשונים מעלים אפשרות אחרת, שהיא מעניינת כלל מתודולוגית מכמה מקומות. אולי נעמיד את הפסוק בבן פקוע. כלומר, שור שיצא ממאי אמו שנשחטה ויצא כשהוא חי, כמו שאמרנו, השור הזה לא טעון לשחיטה. ממילא גם אם הוא נהרג מכוח הסקילה, מותר לאכול אותו. והתורה צריכה להגיד שהואיל והוא הרג אדם, אז לא יאכל את בשרו. כלומר, לא נאכל את בשרו בגלל אותו של בן פקוע. כאן מבחינה מתודולוגית יש תירוץ חשוב מאוד של כמה מבעלי התוספות, נקרא תוספות צ'אנס. ותוספות צ'אנס זועק זעקה, הוא אומר, מה? אבל זו שאלה מטודולוגית, עד כמה אני יכול לעשות בוקיתות בפסוקים, ולהוציא אותם ממה שנקרא בלשון ישיבתנו הקדושה, פשוטו של מקרא. זאת שאלה אחרת, שלא באה אני רוצה לדון. אלא בשאלה של הראשונים ששואלים, למה באמת לא נעמיד את הפסוק בבית פקוע? ונאמר, מדובר פה בבית פקוע, למרות שהוא נזכר, מותר לאכול אותו, אלא כאן נמשל על חופרה, בגלל שהוא שוב נזכר, סכון נסתכל על השואה ולא ידע את בסור. אני אקרא את דברי רבינו, את דברי המעמית. הבאתי לכם את זה בראשית המחורצת. הוא אומר, ולכן שהיה כתב בזור שלו, ועד דלא משנה, יצטריך משום בית פקוע, משום בכל מקום נחירה פייבח. כלומר, רבינו ישעיה והמעריץ, אם כן מתרצים ואומרים, לא ולא. גם כשאנחנו אומרים על בית פקוע, שהוא לא חייב שחיטה, זה לא אומר שהוא כשחוט. הוא פטור ממצוות שחיטה, כיוון שהיא כבר התקיימה באימות. אבל הוא לא עכשיו כשחוט, הוא בעל חיים. ולכן אני יורד בדרכה ואני צריך פה לפחות מחירה, מחירה לאיזושהי דרך יותר לגיטימית להרוג בהמה מאשר סקילה או מאשר בהמה שמלך של עצמה, לא יכולים לזכם עם אוף. הגמרא בפרק שני אומרת שיתכן שאוף לא בית שחיטה לדעת כמה, לדעת רבי אלעזר הכפר, אוף לא בית שחיטה, אבל ייתכן שהוא צריך מחירה. כלומר, אינני צריך לקיים בבית פקוע מצוות שחיטה מצד עצמה. אני צריך לקיים בו לפחות איזושהי הדיגה שאני חושב את הדיגה לגיטימית לתקור לו את הסכים בגרון באיזושהי צורה. לא בצורה כזאת, אלא בואו נגיד עם כל הפסולים של שמיה, חמדה, דריסה, כל הדברים האלה בסדר. כיוון שמתקיימה בו מצווה פשוטה, אני יכול לעשות את הדברים האלה, זה לא שאני חושב כשכים. נאות. להראות לו בצורה לגיטימית. ממילא אתה למד כמובן מרבינו ישעיה, אני לא רוצה לדבר הזה שום דרך אחרת שוודאי יש בו דין עבר מן החי. אפשר, אולי אם אני אגיד שאין עבר מן החי ולאמור בסור מסוים, ולכן שאין דין עבר מן החי. אבל במקור, בשורש, ודאי יש כאן דין עבר מן החי כמו שהוא רואה לו כחי. רבינו ישעיה הוא היה בין מפורש כחי. במקור ברור ביותר שאין דין עבר מן החי בראשונים, אתה רוצה מסביב, ואתה עושה ביובי דעה, מופיע לפניכם בסימן יוגים, סימן ג' סימן קטן ג' עובד כבר שאינו פעמו שחיטה, מדבר בדייק לשון שולחן אמור, על בית פקוע אינו פעמו שחיטה, לשון זה מיותר תכונה. עכשיו הוא כבר אמר שהוא נחשב כשחות, ונראה לי כמה שמענו שאין לו איסור עבר מן החי. מותר לאוכלו אפילו חתך ממנו בזמן שהוא חי עדיין, וכי יוצא לזה מצליח את ראש רשי וכו'. אנחנו תכף ניגע בפירוש רשי הזה במה שנאמר כאן. לדעת הדעה זה מותר אם כן לחתוך ממנו איבר ולאכול. למרות שהוא חי, תגידו יש כאן צער בעלי חיים, אין צער בעלי חיים, זה דברים שאוכלים אותם. צער בעלי חיים יש סתם להתעלם צער בעלי חיים. אכילה אין דין צער בעלי חיים. ולכן מכל מה באמת אנחנו נוכל אפילו לבדוק רק וזה כמובן נשמע הגיבל. בכל אופן דעת המעריץ בשם רבינו ישעיה שהוא מתי נחשב כמו חי ופקוע. צריכים להרוג אותו. הוא פטור במצוות שחיטה. כיוון שאם הוא נשחטה זה נחשב שהוא פטור במצוות שחיטה. אבל צריכים להרוג אותו וצריכים להרוג אותו באיזושהי צורת הריגה לגיטימית, לא שקילה. ולכן אם הוא נזכר, שואל את הגמרא את זה, מה אתה צריך להגיד? ולא היה גם בסורת, אבל הוא אומר, יש לך לא קודם שנימן. אבל הוא נחשב כחי שתראו נהיגה, כמו נהיגה לגיטימית, בפשטות הדברים. אני אומר, אני יכול לצאת מזה, זה משהו צדדי, אבל בפשטות הדברים, הוא, יש בו לומדים אלא מן החל. הרשב"א אומר כאן דבר מעניין מאוד, וממנו לא הצלחתי לצאת. באמת את הרשב"א היה לי יותר נוח, כאלה פה לפני שאתם קובצת, זה קובצת משם, זה מופיע ברשב"א, פשוט דקת דקת שלי משם. תרצו את הסבות דבר מנלג, לקרא, ככתיבה בית פקוע, זה כבר דיברנו מקודם. אומר, ואין תירוץ זה מחובר בעיניו. דריה ונידה, בואו נעשו, זה הכל המתודולוגיה. אלא נראה לי, אומר שם הרשב"א, אלא דלא איקרן שור, אלא כשנולד. וחסד ועז, דין שור, חסד או עז, כי יוולד. אבל זה אפילו כל לא. כלומר, מרזוטרה שאמר, שפודים בו בית החמור, זה, מה ההבדל בין זה לבין כבש או עז? זה פשוט כללי יותר. כולל גם כסף, גם עז, כולל כל אבל בדברים שנאמר בהם שור, כסף, אין, אני צריך שור, כסף, אין, ואין פקוע לא נכלל בזה. כן, כבר כתבתי כבר הייתי תרשם, יש לנו ראיות להסמך עליהם, אני לא אכניס אתכם לכל הסוגיה כאן, לכל הסוגיה שם אפשר להתפקח, אבל הוא אומר כאן את הדבר הזה, אין פקוע לא נקרא שור. כלומר, מה יהיה דינו של בן פקוע? על פי ההשפעה. בן פקוע שנגח איננו חייב סקילה. כאן אני כבר קצת לא יודע מה להגיד לך. מדוע בן פקוע שנגח לא יהיה חייב סקילה? ובן פקוע שמרבה כן יהיה חייב סקילה. כלומר, כנראה אני מגדיר אותו כבעל חיים, לא כשור. פה יש כל מיני תמרונים שאני לא לגמרי בטוח בהם. אבל שוב, אנחנו רואים, ופה אני לוקח שתי שיטות קיצוניות בנושא הזה, לדעת רבנו ישעיהו, שור לכל אדם בעניין, חוץ מהעובדה שהוא לא חייב במצוות שחיטה. בעוד שלדעת הרשב"א הוא מוצא מכלל שור, מבחינה מסוימת אני מבין שהוא מוצא בכלל בעל חיים. אני לא יכול להגיד את זה בגלל עניין הרביעה. שהרי לגבי נגיחת אדם אין צורך בשור. כלומר, תרנגון שניקר ראשו של תינוק והביא אותו לביתים וסקלו אותו. אז מה הוא כן? מה הוא לא? למה הוא בעל חיים לעניין רביעה ולעניין חמישה? הוא לא בעל חיים לעניין שור שנגח. אני לא לגמרי מבין, אבל צריך פה לעשות איזשהו תיאור באמצע שמסביר לנו את הבעיה. שוב, אני חוזר לשאלה האם הוא נחשב, לא בעל חיים אלא אם הוא נחשב חי. ולא שאלה ששאלתי לגבי עבר מן החי. כאמור, אתה זוכר שאין בו דין עבר מן החי, אבל אמרתי שכאן אני יכול להיבלט לסביעה בחולים בדף קופה א' עמוד ב', תפתחו אותה, נקריא אותה רגע, נדמה לי שנתתי לכם גם לראות אותה. וכך נאמר שם, תמור במנת, עבר מן החי, נוהג בבהמה חייב העוף בין תנאים בין טהורים, דברי רבי יהודה ורבי אלעזר. תמיד אומרים, אני לא נוהג אלה בטהורים. כלומר, אני רואה, וזוהי מציאות גם קשה, שבן נוח התחייב וישראל לא יהיה חייב. כלומר, בן נוח שיוכל איבר מבהמה טמאה, בן נוח אין טמאה, אין טהורה, יהיה יתחייב, חייב כמובן מיתה. ישראל שיוכל יחד איתו באותה צלחת, פתור. וזה לא רק כל השאלה של איסור חל על איסור אנחנו נדון בלכות. כאן זה איננו נוהג, אמר רבי יוחנן שני מקרא אחד על שום. נראה את הדרשה, רק חזק מביתי הכל אדם כי אדם הוא הנפש ולא אוכל הנפש עם המסר. רבי יוחנן רבי יוחנן עשה לכל שאתה מצווה על דמו, אתה מצווה על איבריו. ועל נטמאים, נמי יוחנן, אתה מצווה על דמו, אתה מצווה על איברים. והרבנן סבא לא תוכל הנפש עם המסר, אלא מסר לכות, לכל שמסר אותה, אתה מצווה על איבריו, כל שמסר אותה, יהיה אדם מעצבן. המאה אומר, לא רגילה לי, למה אתה רואה בכלל? כלומר, אפילו בחיי אתה רואה הוא אומר, בכלל צמצום גדול. מה היא טעמה? וזרחת מבקרחה ומצמחה. מה הוא כאילו אמר, מחלות בישראל לבד בן נוח, בגלל כל מוזר עליו על התמיעים כתאורים. תני, אני אמרתי, כבר הייתה אפת מנחי בן נוח, מוזר עליו על התמיעים כתאורים, בישראל לא מוזר אלא תאורים בכלל. כלומר, בבן נוח יש לי, כלומר, לא בבן נוח, באבן מן החי יש לי כל מיני מגבלות שבגללם אני יכול להגיד שאם ההלכה של הבן פקוע הזה שהוא כשחול, אז הוא מודיע לבן נוח, גם אם הוא קורש בשדה, כן? לא יותר טוב מבהמת מאה מהבחינה הזאת לעניין הזה של חיינו. אנחנו נראה שקיימות כאן עוד מספר שאלות, ולמשל לחלקו האחרונים, האם מותר לאכול אותו כשהוא מפקש, מותר לאכול אותו כשעוד דמו עליו, כלומר יש לי איזושהי הלכה של לא תאכלו על אדם. ומעניין שכאן אומרים כל הפוסקים, אבל אם הגדים מהיר זה כאן, כבר, ומביא את זה בשם אחד, לא הפוסקים, אבל עכשיו אתם מתקרים אותו, שיש פה דין לא תאכלו על אדם. אין פה דין לאמן מלאכה, אבל יש פה דין לא תאכלו על אדם. כלומר, כשעדיין דמות בתוכו לאכול אותו, יצאו מהטס משמע לכאורה שזה מותר. כלומר, שבאבן מן החי אתה לא צריך לחכות עד שהוא ימות. כשהאבן מוטלש ממנו בחיים אתה לא צריך לחכות עד שהוא ימות. אתה יכול לאכול את האבן ממש מולו, כשהוא עדיין חורש בשדה, אתה אוכל לזה אבן. ויש באמת פוסקים שהתירו, בחשבון והפעולות יעקב, אבל הפרי מגדים נוטה על האתר, סקר על האתר, נוטה לאסור את זה. כלומר, יש פה דין לא תאכלו על אדם, הוא עכשיו כחי. זה שאין בו אבן מן החי, זה בגלל כל המיעוטים שיש לנו בדין אבן מן החי, שתורדים אותם מבסמכתני וככה הוא צורך, כלומר, רק משהו שטעו לשחיטה, או לדעת חכמים, לא תוכל הנפש עם המסר. אבל עדיין יש פה דין של בעל חיים, שאסור לאכולתו, ואנחנו רוצים אחרונים, וככה משהו מהטס, שאין לנו מחייתים של בעל חיים, אתה יכול לאכול את המסר הזה, למרות שדמו של הבהמה, דמו של בן הפקוע, עדיין בתוכו, אתה יכול לאכול את מנועלת. ממש מה שמבחינות מסירות, משהו כשחות, אז שחות לא חיים, אי. הגמרא אומרת מתמוצץ, זה יותר נראית באמת אהבה מינה של הגמרא, של גם כשהוא חי וכביסטו ודיקולה, איך בדיוק לעשות את החיוב בדין לא תאכלו על אדם לבין העובדה שהוא לא נחשב כביסטו ודיקולה, תחשבו לבד. זה נקודה לחשוב עליה, יש לי כל מיני חיוקים, החיוקים האלה הם דקים, אבל שוב אני מעיר על כך, מצד אחד אין בדין לא תאכלו על אדם, כמו הוא נחשב כשחוב. מצד שני, הוא לא נחשב כבשר פסיב, כן, לענייני פתח חמור, אפשר להתווכח על הדברים האלה, ונראה אולי עוד דבר שקשור בזה, ושוב בשאלה אם הוא נחשב כחי או מת. אני אומר לקרוא, תראו, עין הם מול א', נתניה רבי שמעון בן אלעזר, יש לכם?
כלומר,
את שמו, או בשיעורים שלו, דן וחוקר באמת בשאלה, למה הוא לא מדמה דבר אחר? האם לא מדמה דבר אחר בגלל שהוא לא אוכל? מודה, אתה צריך להרוג אותו לפני שאתה אוכל. אתה צריך לעשות משהו, הוא עדיין מרושע מהעשה שישימו לו כאוכל. גם אם אתה לא צריך לשחוט אותו, אתה צריך לפחות להרוג אותו, מה תוכל לשחוט? או שבעצם הוא כן עכשיו, אומרים את זה גם הגריס וגם רבי אלחנן וסרמן, אומרים את הדבר המצמרר הבא, בעצם הוא כן עכשיו כאילו. אלא בעל חיים, כבעל חיים, לא יכול לדמת מה זה. שמעתי משמו של מורי מרב ליכטנשטיין, זכרונו לברכה. בעל חיים זה חלק מהטבע. הטבע לא מתאמן אותו. אין, כמו שיש לנו בתקופת עבודה זרה. אנחנו אומרים, הבן תאבדים כל כושר, ושאר עבדים אשר אתם עובדים אותם, את אלוהיהם על הערים אדומים. אלוהיהם על הערים מתאמים. הערים עצמם לא מתאמים. כלומר, גם הער של עבודה זרה, כיוון שזה חלק מבריאת הטבע, הטבע לא מתאמים. בעל חיים לא מתאמן. אז מצד אחד אתה יכול לחשוב אותו אם כן כאוכל, אני אוכל, תשמע, תוכל משהו. ובכלל זה גם אכל אבנה את חיה, אבל אתה אכל משהו. זה כמובן, כבר טובה, כן, אני חושב לפוס את השבחים, דווקא צד, שם הוא חוקר בשאלה שמה שאמרנו עכשיו. אבל עולה עיקר האפשרות שהוא יכול להיחשב כאוכל למרות שהוא חי כמו שעולה מפשט אותם. אין לי דין לתוכל לבדם, אין לי שום דין תוכל לבוכל. מה הבעיה? מה זה כבר במוחד עצר? אכל אבנבת חיה. בואו שלי את דניאל, שאתם איפה חזר, הגיעו אליי דיון שהוא אכל אבנבת חיה. די נראה לי שזה מתקשר היטב למה שמסופר בספר דניאל של מוחדץ על עצמו של אבא שלו הפך להיות חיה. שוב, גם אבן עזרא אומר שהוא הפך להיות חיה, זה לא שדיפלו לו ארבע רגליים וצמחו זנה. הוא התחיל להתנהג כמו חיה. יש באמת חיות שדורסות ואוכלות, כלומר שאפילו לא אוכלות, שאוכלות מחיים, כותב ואוכל. אז מה, אם אנחנו נדע כאן? זה יחשב כאוכל. כן, כמובן הבעיה הומניסטית. מה, אתה יכול לאכול משהו חי? כן, אמרתי כבר שכל אין דין בעל חיים בנועד לאכילה, אין דין צער בעל חיים בנועד לאכילה, אלא אם כן אנחנו נלמד מעצמנו, מכוח ספרתנו, מכאן ציפור, ומאותו בנוע, שיש דין צער בעל חיים גם במצבים מסוימים, במשהו שנועד לאכילה, שגם שם עושים להגביל את האכילה. הבעיה הומניסטית שלנו, אני משוכנע לזכוע שעשו מן התורה, אבל ייתכן שזה עשו מן התורה. מהרבה דברים במסכת חולין, אני מאוד התחזק אצלי הכלל של דרך ארץ קדמה לתורה. כלומר שהתורה באה לתת לנו את התורה השנייה, התורה הראשונה היא לא באה לתת, התורה הראשונה מובנת מאליה. שוב אני מזכיר לכם שבפשטות הראשונים, הרב מפלג את זה בפשטות הראשונים, אין איסור בתורה לאכול בשר אדם, בשום מקום. הראש בכתובות אומר שזה מדרבנן. מה זה מדרבנן? זה מדי מדרבנן. זה מדרבנן, זה מדרבנן, זה מדרבנן, מה שהתורה מפנה לי את הקומה השנייה, יצא מדרבנן אחד שהקומה הראשונה מובדת בעיניה. הרב יואל בינון מגדיר את זה יותר טוב ממני, אני מגדיר את זה מצד דרך ארץ קדמה לתורה, הוא דברים כאלה יגדיר את הפיש את התורה כוללת כתורת אבות. כלומר, אין דברים של אבא נאמר רק צעקר. אנחנו לא עושים שהתורה תכתוב את זה והעשייה. כן, זה התורה שאמרנו מאברהם יצחק ויעקב, וזה ודאי חלק מן התורה. איך אני יודע שאברהם יצחק ויעקב לא אכלו בעלי חיים וגם בני פקועה כשהם עדיין בחיים לא נתנו בהם ביס ואכלו אותו, איך אני יודע? מן הסתם, מה אומר לי? כן, יודעים שצריכים לבוש רק וכתוב הילך משה, לא הילך משה על המשלה. אבל כאן זה נראה לי יותר ברור, כן? דבר שמותר באכילה, גם קשר. אז שלא קראי למעלה בגלל נעשר בהם הרבה, ועושים כרגע את הקרקב החיים. ועל פי הלכה פשוטה מותר לאכול חגב חיים. אמר לי, רב אמר שקרי, תוציא את זה מהפה. מסתבר שרב קנה לא רצה לאכול את החיים, ולא להם אומר כרקב אכילה וקבר משופר תשקצו את נפשותיכם. יש פה לפחות עניין שבא תשקצו לאכול משומח. יש לנו עוד מקור לאיסור תורה לדברים האלה, אבל ברמב"ם במחלות הסבור, אני אקריא לכם את זה, אתם עושים חמים מהקלות ומשקים שנפש כל בני אדם כהמם, כמונה כעצריהם, וככל מהקלות ומשקים שנלווה בהם קיר הצורה, וכן עושים חמים להם לשתות בכלים עצמם שתמשו של אדם מתאמן את להם, כגון כלי בית הכסא או כלי זכוכית של ספרים וכו'. וכן עשו לו יבוא בידיים לשעבות ומזרמות ושכל דברים האלה בכלל אל תשפשו את משלכם והאוכל מאכלות האלה מפשוט את מכב מדרות. זאת אומרת, ממש לא מתפשטות הרמב״ם שכל דין בל תשקצו בדברים האלה. יש דברים שנאמר שהם לא הייתה בל תשקצו שזה הורית את זה לכל שקצים, אבל לכל דברים שנפשו של אדם קצו בהם משמע ברמב״ם שזה מדלבנן מלבד. הבית יוסף שמונח לפניכם לא פשוט לא היה, הוא אומר ביורד הר שלום קופטזה, אני אגיד לכם, משמע נערם הדלם לבד ששקצו לדברים מהסוגים העלומים בפרשה, כלומר משקצים, ולא לדברים הללו אלא דרבנן הסמיכו דברים אלו לפסוק בהם, וכן, אלא תגיד דרבנן אם לא לוקח. כל מקרים כאילו אותו מכת מרדות, ואפשר להגיד, אומר הבן יוסף, דאר מילה דאורייתא, כולי, כן, כלומר, הוא הבן יוסף מלא אפשרות, שבאת שקצו דאורייתא ואז גם לאכול בעל חיים חי, זה יהיה איסור דאורייתא שבאת שקצו. עדיין אני אומר, הדברים האלה לא מספקים, ויש לכאורה נכת בהם, או למה שאומר רוצ'ו, לא תוכלו על אדם, או ללכת לצער בעלי חיים, או ללכת לשיטות אחרות, לאלה שאוסרים אותם כמו רבינו ישעיה, ואומר שתיקון אותם תראו מכילה לפחות. אבל אם לא, אז באמת בכל הדברים האלה, אנה אנו באים. כאן בעצם אני מסיים את החלק הראשון והיותר פשוט בדברים שאנחנו עוסקים בהם, והוא באמת יחסית פשוט, והוא השאלה האם בית פפואה שיצא, ושוב, אני מגדיר אותו, בין 5 שנים לחורש בשדה, הוא ובנו ובן, ובן בנו, ואני שואל, השאלה האם הם נחשבים כחיים או כשחוטים? או העובדה שהם נחשבים כשחוטים, האם זה מוציא אותם מגדר בעלי חיים? לא משנה ששאלה בעצם להביא עושה הכלילי, ויתכן שהבנם מודים לו, שיתכן שאתם את המחונים, ולא משנה ששאלה ברשת, שטוען שאין בו דין שום שלקח, והטז, שטוען שיכול לתלוש לי מנועי גם ולאכול בו, והאחרונים אחרים שטוענים נגד התבואי שום, שאין בו דין לאכלו על אדם, אבל מול כל אלה קיים לנו כאמור לפחות היישום שלא תאכלו על אדם, קיים לנו רבינו ישעיה, שמשמע לדור שיש בו דין עבר מן החי, ושהוא טעון לפחות מכירה, ובואו נגיד, אם יש גם מה שקצו דאורייתא, ואם יש גם צער בעלי חיים דאורייתא, אז יש לנו עוד כמה דברים. אם לא, אז בואו נסתפק כמה שלפחות אמרתי, דרך ארץ קדמה לתורה, שמשמעו מבחינתי, שענייני דרך ארץ הם דאורייתא גמור. גם אם התורה לא כתבה אותם, יש להם דין תורה גמור מכל מחינה. שאלה אם כן ללמוד את זה או לא, המקום ה... מובהק ביותר מבחינתי הוא החזרת עבודה לגוי. שרש"י אומר, מי שעושה עבודה לגוי, קורא לו את הפסוק עם הספורט החווה את עצמך. כן? כלומר, אסור לעשות עבודה לגוי, שהרי נזכרה, השבת עבודה לגוי, השבת עבודה נזכרה רק לגבי יהודי. ואיך שהירושלמי נביא בשמו של שמעון בן שטח, כשהחזיר איזה מרגלית לגוי בעל החמור, שאלו את התלמידה למה אתה מחזיר, ואין דין השבת על אדם אלוהי, אמר, מה אתם חושבים שאני ברברי? מה יש לך? מה אתם חושבים שאני ברברי? אני מחויב מצבו שבת העמידה לבין כשאדם תומך. אדם הולך, מדירים את העמידה, מקיים לא תוכל להתעלם, ונוהג כרבי חנינא בן דוסא, ומאכיל את התרנגולים, ואחר כך קונה בהם עיזים, וכו' וכו' וכו'. לאו דווקא. אבל כשאדם תומך בשביל שבת העמידה לגוי, זה יתקן שלא נאמר, כיוון ששבת העמידה זה רק גמילות חסד שנזכרת בין יהודים ליהודים. כמו ריבית, האיסור לקחת ריבית זה חלק מגמילות חסד של חיי וקיימה. זה נאמר ביהודית, זה לא אמר בגלל. שמעון בן שפר דיבר במציאות אחרת, שהמנגלית הזאת הייתה של הגוי, שהגוי לא ידע שהוא מכר אותה יחד עם החמו. גם הוא אמר, למרות שאין מצווה בתורה להחזיר לו, אני לא בבית. כלומר, כל השאלה הזאת, מה דין דרך ארץ בעניין הזה, הוא כאמור דין שקשור אלינו, וכאמור בעיקר לשאלה, עד כמה אתה יכול לאכול את בן הפגוע כשהוא חי, או לאכול את דמו כשהוא עדיין מפרקס, וכל הדברים האלה שמסביב, שדיברנו עליהם כאן, כל זה, זה פרק אחד, פרק יחסית פשוט, שאולי לקח לנו הרבה זמן, בגלל שהוא מהותי, אני רוצה עכשיו לעבור לדברים יותר הלכתיים ומובהקים, ונתתי לכם שלושה פרקים, והשאלה שאני רוצה לדון בה עכשיו, זה מדוע הבהמה נחשבת כשחוטה. הבן פגוע לא נחשב כשחוטה.
מתייחסת אל העובר, לומר דעה כנשחת, אלא דעה, כמנה בשביל לקבל בעבר, כי עכשיו בפנים הוא חתוך.
ונגיד שהוא נחתך כבר כשהיה בן 7 חודשים. ויש בתוך הבהמה חתיכות של עובר. יש בתוך הבהמה חתיכות של עובר. אז זה ניתן בשחיטת הים. כלומר, זה לא שהעובר נשחט. אם העובר היה נשחט, חתיכות שנפרדות ממנו, זה לא היה מתאים. אם כל החתיכות נתראות בשחיטת הים, אז ודאי שזה פשוט נחשב כחלק ממסד הבהמה. תן לי לכם לראות את התוספות, ודיבור מתחיל להוציא בעין ב' עמוד א', ושם התוספות אומר שעובר מת, מותר באכילה משום שהגבה הוא נחשב כמו חי. לא יודע, משהו אני לא יודע, האמת היא שקשה להוכיח משם. אבל הראייה לכאורה הברורה ביותר, שזה פשוט חלק מבשר הבהמה, זה יותר חלבו וגידו. אם הוא רק נחשב כנשחט, מה מתאים את חלבו ואת גידו? כל מה שנשחט את חלבה וגידה אסורים. כאן אומרים שחלבה, של חלבו, של הבן הפקוע, מותר לאכול, וגם גידו מותר. כן? כמו שאמרנו, הוא בטרפה מותר. משמע שכל הדבר הזה הוא בשר. זוהי ראייה שאת בתאורייתא תמיד, בסימן י' ד', אני לא בטוח בראייה. כיוון ש... טוב, נסביר אולי את האפשרות השנייה, אז יהיה ברור שגם עם חלבו וגידו אני יכול להסתדר, ויש כמה סוגיות שעולה מהן דבר אחר. שהבהמה מותרת לא בגלל שהיא חלק מבשר הבהמה, אלא שהיא נשחטה יחד עם שחיטת הבהמה. כלומר, יש לי כאן באמת דבר נפרד, יש לי בהמה נפרדת, אבל שהיא נשחטה יחד עם הבהמה. איך? מישהו יכול להסביר לי, איך אני אומר שהיא נשחטה יחד עם הבהמה? אתה מדבר פה על בהמה שלמה, שנמצא לפני. מדוע היא נשחטה יחד עם הבהמה? יש לה סימנים שלה, איך שוחטים בהמה על ידי סימנים של בהמה אחרת. אני מדבר על בן הפקוע, איך אתם מבינים את זה? מה? על ארבעה סימנים אנחנו נדבר, זה לא ברור, זה מחלוקת. אבל אני כרגע רוצה לדבר על שני הסימנים של הבהמה, איך הם שוחטים גם את הבהמה השנייה. שוב, אני רוצה פה לגשת בכלל משך שחיטה, מה זה משך שחיטה? כמו שאנחנו יודעים מהניסיון, שחיטת סימנים לא תמיד עובדת את הבהמה. בעיקר כשמדובר בעוף. בעוף, אם אתה עוף מספיק סימן אחד. והסימן הזה לא רק שיכול להיות, אלא שיש דעה שדווקא זה הוושת. הוושת הוא צינור האוכל. מדוע כשאתה שוחט את צינור האוכל, מה, איך זה משפיע שהעוף ימות? זה לא אמור להשפיע. סיפר לי ידיד טוב שלי, דוקטור גרינספן מיפעת, כשהוא למד שחיטה. אז נתנו לו לשחוט אבז, ועדיין לא עשה את זה בתוקף המזרח, עדיין יש לו עד השחט אבז, שחק לו את הוושת, והאבז משחק את אופף לו את זה. אין קשר ישיר בין החיתוך הסימנים לעיית בהמה. יש דיוק בגמרא אם צריך לשחוט גם את הוורידים. אבל ההנחה שלו, אבל צריך לדעת, מה שהורג את הבהמה, ואני ראיתי את זה בעיניים שלי, מה שהורג את הבהמה זה לא שחיטת הקנה ולא שחיטת המשק. מה שהורג אותה זה הדם שיוצא משני הוורידים העיקריים, שמחזירים את הדם למוח, ברגע שפשוט הדם יוצא והמוח לא מספיק לו דם, אז הבהמה מתה. שוב אני אומר, זה מחלוקת הנעים, הם צריכים לשחוט את הבגדים, אבל ייתכן שלא. ההלכה היא בין שם. במציאות הם נשחטו. הבגדים נחתכים, קשה מאוד לחתוך את הסימנים בלי לחתוך את הבגדים. אבל מה הקשר בין חיתוך הסימנים לבין מותה של הבהמה? שני הסימנים האלה הם הדברים שמזרימים חיות לבעל הקנה. כשאתה חותך אותם גם אם הבהמה לא מתה עלייה. אתה בעצם הפסקת את הזרמת החיות לבהמה. החיות לבהמה באה לידי ביטוי בשני דברים עיקריים. ומה הם? אוויר ואוכל. זה מה שזה מעשה. בהמה לא צריכה יותר מאוויר ואוכל. ואם כן, אלה הם שני ספקי הכוח והחיות של הבהמה. גם אם הבהמה לא תמות מיד, אבל זוהי ההגדרה. ברגע שפסקו ספקי הכוח שלה, ספקי החיות שלה, אז היא נחשבת כאחת שלא חיות. זה בעצם עיקרון של שחיתה, ולא עובד כמותה מיד. זה גם קשור לסגרת הכסף. אני חוזר לעובר. לעובר יש קנה ויש פשט. אבל תסלחו לי, מה שמספק לו את החיים זה לא הקנה והפשט שלו. העובר קשור אל תבואה של הבהמה, ומה שמספק לו את המזון ואת האוויר, מה זה? זה הקנה והפשט של האמא. הם ספקי החיות גם של העובר. ואשר על כן, כשאתה שחטת את שני סימני העין, אתה גזל בנימנו את סימני החיות, וכל עוד שאתה תוציא אותו, אז ברגע שתוציא אותו, ויהיה לו אוויר, והוא יוכל, אז יהיו לו סימני חיות אחרים. האם כבר אלה נחשבים סימני חיות או לא, זה קשור בסוגיה שלאט הזכיר לי קודם, של ארבעה סימנים ומחשת ארבע נאות. לא בטוח של ארבעה סימנים ומחשת ארבע נאות. יכול להיות שזה רק שני הסימנים של הבהמה האלה. כיוון שכרגע במצבו זה, כשהוא בתוך הבטן, בשנייה הזאת, נכון לעכשיו, הוא לא נושם אוויר, והוא לא מקבל אוכל מצד עצמו. מאיפה הוא נושם אוויר ומאיפה הוא מקבל אוכל? מהסימנים של האמא. ולכן, כשחתכת את הסימנים של האמא, הפסקת את ספקי הכוח גם של הבטן. ולכן זה נחשב כשחיתה. כלומר, האפשרות השנייה שאני רוצה להעלות, זה לא שהעובר הוא חלק מן הבהמה, אלא שהעובר ושני ספקי החיות שלו הם סימני הבהמה. שחטת אותם והפסקת אותם, וזה קיים מצוות שחיטה גם בבהמה הנמצאת בפנים. זה בעצם גם כן יכול להיות עיקרון, והעיקרון הזה עולה מתוך כמה סוגיות. ובין השאר, כמובן, אנחנו נראה את זה עוד מסוגיות ארבעה סימנים. כלומר אומרת שיש בעובר ארבעה סימנים, משמע שמלכתחילה, כששחטת אותו, הרי שחטת מלכתחילה שני סימנים, מה שני הסימנים ששחטת? שני הסימנים של האמא. עכשיו השאלה, אם הם לא התירו, כיוון שהבהמה טרפה, אולי אתה יכול לשחוט אותו שני סימנים אחרים, אחרי שהוא כבר ניזום מהם, זו שאלה. שאנחנו נראה הרבה מאוד דעות שמשמע שהעובר נחשב כשחוט בשחיטת אמו, אבל יש לו חלק ממסעדה. אז איך הוא רק לבולד ולידו נמצא לדבר על זה? על פניו, עוד שנייה אחת זו, על פניו נראה שהדבר הזה הוא לא פחות ממחלוקת תנאים. בפשטות. רק נראה לי אחת כדי לזה יש בזה גם מחלוקת המורה. נסתכל במשנה בדף ע"ב עמוד א', אחת המשניות המעניינות ביותר בש"ס. כן, מה שאומר שיש לנו משניות שהן עצמן גמרא, ודאי ראיתם את זה. כן, יש עוד משנה כזאת, נדמה לי זה שתי מאות היחידות, אלא אם כן שמואל יגיד לנו עוד שש משניות כאלה שאני לא זוכר, אבל זה מזכיר מאוד את המשנה בפסחים פרק ו', מכירים? משנה מאוד מאוד ידועה. פסחים פרק ו', השאלה האם כל מיני דברים בשחיטת הפסח מוכרים את השאלה. אמר לי, זה אוכל, אבל זה כבר מילים שמשניות ולא לנו את ההלכה, אולי גם איזה נימוק, לא יודע, אבל כאן יש איזושהי התנצחות בלתי נגמרת בין רבי מאיר לרבנן. בשאלה שעולה שם, האם בן שמונה שחיטתו מטהרתו או שחיטתו לא מטהרתו, האם הוא כמו טרפה או כמו נבלה? ושם אומרת המשנה, בן שמונה חי, אין שחיטתו מטהרתו, ושם רבי מאיר את העניין הזה, יקרות רבי מאיר ורחמים, לפי שאין במינו שחיטה. כלומר, טריפה, שחיטתה מתארתה.
נכון?
הרי בהמה, טריפה אסור לאכול, אבל היא גם לא מתאמת לפת נבלה. למה לפי שיש במינו שחיטה? הרי הבהמה הזו, היא לא הייתה טריפה, הייתה קשרה. אבל בן שמונה אין במינו שחיטה. ממילא זה כמו נפלט בהמת מאה או כל מיני כדורים, אין במינו שחיטה, אז ממילא אין זה מתאר. שואלת הגמרא, והתניא בן שמונה יוכיח, שאף על פי שיש במינו שחיטה, אין שחיטת המתארים. משמע בן שמונה יש במינו שחיטה, שחור לבן, בן שמונה יש במינו שחיטה, אין במינו שחיטה. אמרו כאן יש במינו שחיטה כאן. כלומר, משמע ושם בא בן שמונה, אם זה משפיע בן תשעה עורך, אפשר לבוא, משפיע בו בן חד צדדי. אבל בן שמונה, השאלה האם יש בו שחיטה או לא, אומר רב כהנא, על ידי שחיטה דימו הוא נשחט. אם הוא היה רק חתיכת בשר, אי אפשר להגיד שיש במינו שחיטה. כלומר, הברייתא סוברת שהוא נשחט יחד עם דימו, יש בו מעשה שחיטה. בעוד שהמשנה סוברת, כזה מחלוק התנאים, שהוא לא נשחט אגבי בו, אלא הוא בשר ממשרה. שוב, עד כמה זה משפיע עליו, כשאנחנו נראה בן תשעה, זה מסובך, צריך לראות. אבל פה יש איזשהו פתח כדי לראות את המחלוקת שאמרנו על בן תשעה, מדוע בן תשעה נשאר כשבוע, די אשי. אז למה בא?
גם
שטריפה
לא
תקשרה, וספר חינוך
כבר
הוא
בקופו
כבר. אצל ספר חינוך לא שמה.
למה
שטריפה
לא
תקשרה?
למה
שטריפה לא תקשרה? שטריפה לא, גם בלמה חינוך לא ירדה
לחיות. אין לה חיות, אין לה ריאה.
נכון.
אז למה שלא תהיה
קשרה? למה שלא תהיה קשרה?
אם הרב מגדיר
את השחיטה, יש לה הטריפה, בואו נגדיר בצורה הכי פשוטה. בהבדלים בדיוק טריפה מסוג אחר, אנחנו נדבר בדקדקנות רבה, נשאר, נדבר, כן? אבל בצורה הפשוטה ביותר אני אגיד לך, בטריפה יש קצת חיות. יש בטריפה קצת חיות, אני אומר רק שאתה סברה הכי פשוטה. יש גם ספור בכלל. בטריפה יש קצת חיות. השחיטה היא לא מעשה שחיטה כמו, כי היא לא מפסיקה את כל החיות שלנו. כמו שיש בה רק קצת חיות. אז מעשה השחיטה יכול להוציא אותה מדי לבלה, לא יכול להקשיב אותה, אפילו היא הייתה קשרה. אבל דבר שיש בו קצת חיות לא יכול להיות קשה. אין בה חיות גמורה, רק דבר שיש בו חיות גמורה, ואתה הפסקת לו את החיות, לא יכול להיות קשה. דבר שלא היה בו חיות גמורה, לא יכול להתקשר מצד עצמו. אני אפילו לא צריך לראות אותו תחת כבד הזה שאמרתי לך. זה מה שאמרתי לך, פותר עוד 10 בעיות חיות. אבל אמרתי לך את זה כדי שיהיה פשוט.
הבעיה העיקרית
שזה פרץ
שחיטה
למה שהוא
לא מסתרים,
כי אנחנו בעצם גורמים לצער ובעל חיים. לפי מה שאני אמרתי, מצאת מקור חלפתי. אני יודע שהרמב"ן אומר שהשחיטה זה הדבר המסתרים ביותר. כן? ואני אומר לכם, אני עוד חולה, הולכתי מהכיתה שלי למשחיטה, אני רוצה לעשות שנראה אם אני אצביע, כבר הרבה חצי שנה. אבל אני רוצה לעשות את זה. תאמינו לי, שאחרי שאני אקח את האנשים למשחידה, זה לא נעים לראות. אני ראיתי שחידה, זה לא נעים. זה לא נעים. סיפרתי פה לאנשים, אפילו בכמה לא נעים פורים זה הופיע הדבר הזה. הייתי ילד בן חמש, כשאמא שלי לקחה אותי לשוק, וראיתי ששוקים את המנון. ואחר כך ראיתי לידה ולא דיברתי. והלכנו במשך 10 דקות הביתה, ואני לא רציתי בלה, והיא פתאום מסתכלת עליי ואומרה שאני חיוור כמו זה. והיא לא הבינה, אצלה היה כזה דבר, אני שוקטים את הבדל את זה. אני לא יכולתי לראות. ראיתי שחוקים כנס, אני עומד עכשיו יש. ואני הלכתי לראות את זה כדי שאני יש. ואחרי שאני אקח כמו אנשים במשחתם, אני צריך לקחת אותם, יש בעבודתנו עברים גם במקומות של נוחרים חזירים, יש בארץ הזה. אני חושב שכל אחד צריך להיות שם. לראות איך נכון כזה. אני ראיתי תיאורים, זה החסריות שאין לכם שם לבריאות. צורכים וצורכים, לאף אחד לא אכפת, והם צורכים ובוכים, וזה דבר נורא. כשתבין כמה שחיטה זו הומניסטית. להגיד לך ששחיטה זה הדבר הכי הומניסטי שיש, לפחות מבחינת היכולות שלנו היום, זה לא. לכן יש מאבקים על השחיטה באירופה, יש הרבה מאבקים על העניין הזה, והבעיה היא בעיה, גם ברית מילה, זה לא הכי הומניסטי שיש. מה אני אומר? מה?
זה לא בעיה
אם אתה רואה
את זה
כזנב
לטעם.
זה לא זאת. אבל לא, אבל הגמרא אומרת. הגמרא מבדילה בין שני סוגים. מה כזנב לטעם ומה לא לא זנב לטעם. הגמרא אומרת, זה את ההבחנה. יש דרכים יותר, יש דרכים יותר קשרות, יש דרכים יותר פוליסטיות. אני יכול להגיד לך שכל שחיטה אצלנו, בגלל שהיא שוחטת גם את הפרידים, אז היא הומניסטית. כששוב, הפעם האחרונה שראיתי שחיטת כבש היה שם בדמוי קורבן פסח, נכון, שעשו. זה הפעם האחרונה שראיתי. ואני אומר לך, זה לקח שנייה וחצי. בועלת. אבל ראינו, הוא מת מחמת שלא סיפק דם למוח. לא מחמת אובדן דם. זה לוקח המון זמן. הוא מת מחמת שלא ספק דם למוח. הפרידים, לא, כן, הקרא האורחים, כן? נדמה לי שגם האורחים נשחטו ימין אותו. לא ספק, זה ממש נמצא ליד הסמנים, קשה מאוד להבדיל ביניהם, ושוחטים אותם מיד גם, ואין ספק דם למוח, בין מיד. מיד. אבל אני מודה שיש היום צורות יותר הומניסטיות, או שפעם זה לא היה, לא משנה, מה שקורה לנו בסופו של ההלכה, גם אם זה לא, רק אם עדיין לא נתן שידר אותו. להגיד לך שבכל הדברים האלה שקיימים כאן, בבית פחורה, תהיה שדחים יותר מוניסטיות, על זה דיברתי כל החלק הראשון של השיעור. אני פה אפסיק לרגע, בגלל שכבר הפסקת אותי, אז אני שוב כאן ספר סיפור, אני ספר אותו לכמה אנשים. והסיפור הזה חשוב. סיפר לי הרב רימון את הסיפור הבא. אנחנו כאן חיים בארץ ישראל, ברוך השם, אין בעיה להשיג בסבא שלי. אבל במסעדות ידוע, החלק הטוב ביותר בבהמה זה הקוראים. כן, מה שאתה רואה יש כאן, זה לא יודע איך השם חיים, לא יכול להיות משובת השקשור, אבל זה מושב החלק הטוב ביותר, הקוראים. זה עולה 200 קילוגרם לקילו. יש עם זה רק בעיה אחת, לא עם הקוראים. יש שם חלב שמאוד קשה לנקר אותו, ואין לנו איזה מסור. ספר לי הרב רימון שפעם אחת הם הלכו, ותראה, יש איזה מנקר תימני שהייתה מסור, וניקר ואכלו, וסיסו וסיסו. כן, אבל אנחנו לא אוכלים את כל חלקי הקוראים נותנים לערבים או לגויים שיוכלו, ואנחנו הולכים רק את אותם מקומות שאת החלב מהחלקים הקדמיים הרבה יותר קל להוציא את זה. בחוץ לארץ, לא עושים את הדבר הזה. ויש בשר, אנשים קונים בשר. והם אומרים לכם, זה עיסוק עליהם. יש שם יהודים באוסטרליה שהתמחה בשחיטת בהמות, כשהעובר של התורה עדיין חם, בהמות בהיריון של עובר עדיין חם. והוא מוציא בני פפואה, מכמה וכמה בהמות, והוא מגדל עדר של בני פפואה, ששני ההורים בני פקוח. מה שעולה מזה, שגם הבנים וגם הנכדים, הם כולם יחשו בני פקוח, גם אם הם לא בני פקוח. למרות שהם נולדו בלידה רגילה, אבל כיוון שיסודה היא בן פקוח, הם כולם נחשבים כבני פקוח. ואז החלב שלהם לפחות מותר מהורים. כאן כמובן שאלה גדולה, יש איסור דובנה, כן? עכשיו השאלה אם אתה תפקיע איסור דובנה, כדי שאנשים לא יעברו על איסור חלב, אתם יודעים, שאלות כאלה יש לנו פה, בלי סוף שאנחנו מתלבטים בהם כל השאלה של אולי לבטא גם שאלה מתאים, העולות שלו כאלה איסור. כן, להציל חלק מהאנשים מאיסור כבר, האם אתה מתאים להם האיסור, אבל בעניין, כן? עולות שאלות קשות ביותר. אבל אתה בונה פה, אתה יכול לבנות סוג של בעלי חיים שזה לא קיים בהם. בסדר, כל השאלות האלה, אני אומר, משאיר כרגע אלה שאלות מסוימות יותר, ואלה שאלות שבאמת קשורות לשיקול דעת. לראות ששחיטת בן פקוע לבין שחיטת בנו הוא נשחט. כמובן, תעלה שאלה גדולה, אז אנחנו נחזור פתאום אותה, זה מה ששאלנו. מה? רגע. כתבתי זה, תאמין לי שם. בסדר. אבל בעולם המזון, אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על זה, אני לא רואה שאני מגיע לשם. אנחנו כנראה נצטרך להוסיף לעובדה שהבהמה נשחטת על ידי שחיטת אימה גם את העובדה שמדובר לך על בריאה שכיוון שלא יצא לאוויר העולם אז שום דבר לא נמצא. כלומר, בריאה שיצא לאוויר העולם כאן קבע העבירה את כל מה שקבע זה לא בהמה של אוכלו שור, צק, סבים, סייזים, היה מצבים ויתקבו כל מה שאתם רוצים, כל מה שאתם רוצים, כל מה שאתם רוצים, בהמה שלא יצא לאוויר העולם אז גם אם זה קנות, כמו שאמרנו קודם זה לא בהמה שאתם עושה משהו זה לא בהמה שנעשה בכלב שלה זה לא בהמה שנעשה בגיל שלה לא נעשה אנחנו נראה גם אפשרות שלישית ואז שאמרתי קודם רמב"ם ואנחנו נבחן את הרמב"ם הזה נבחן אותו בחום היתר ואנחנו נצטרף אותו כיוון שאני רוצה כבר עוד משהו אבל אני רוצה שאנחנו כל נבין את שתי האפשרויות ואני חוזר על שתי האפשרויות שעולות האם להגיד כמו הוא שמח בצורה קיצונית? פשוט, האם בקוע הוא חלק מבשרה של אמו, כמו הרגל וכמו היד, או שהבן בקוע הוא בהמה בפני עצמה, אבל הוא נשחט על ידי שחיטת הסינון שלו. שוב, הבאנו הרבה ראיות לאפשרות הראשונה, אני רוצה גם להביא ראיות לדבר השני. יש ראיות חזקות ביותר לדבר הזה ואולי נראה את רש"י תסתכלו רגע, יש לי עוד הרבה דברים קודם אבל נראה את רש"י בדף סמכתית וזה הרש"י על הרב משלשק ויכולי סמכתית עמוד א' הוא שם תאמר הרב משלשק לדברי האומר חוששים לזרע ההר זה הגמרא לדברי האומר חוששים לזרע ההר בן פגוע אבל בהמה מעל ידה אבל עד אין לו רכה כלומר בא בן פגוע ורבה בהמה אחרת שהיא לא בת פגוע כן? זה מין ממזר בת כהן לא יודע בדיוק איך תגדיר את זה, בן פגוע שרבן אחר, הוולד אין לו תקנה. כלומר, גם הוא לא מותר, בכל זאת הוא בן של בן פגוע, הוא אמור להיות מותר. אבל הרי אמא שלו היא בהמה רגילה. ומצד שני, אם אמא שלו בהמה רגילה תשחט אותו, אי אפשר לשחט אותו, למה? כיוון שהצד של הבן פגוע שלו נחשב כשחט. אומר רש"י, אין לו תקנה. שמצד אביו, אביו הוא בן פגוע, שמצד אביו אין לו תנור שחיטה, כי נתן למתאים, אנחנו נגידו משחיטה לימו מתאהבו, הוא מצד אמר תנורים לתנור שחיטה, וסימנם אינם סימנים דעה, פרקי כי שחוטים דעה, והנה אני וכאן אומר דבר פרדוקסלי יותר, אבל נבר סימן אחד ומהמה צריכה אוהב שם. כלומר, אם אנחנו נותנים את רש"י בפשוטו, וכאן אנחנו עושים השח והבח, ואני ממש נפלא נפלאתי על שניהם, יש לוולד הזה, יש לו שני סימנים, קנה ובשת. אבל בואו לא נקרא להם קנה ובשת, כי זה לא צריך להשתמש בשמות, בואו נגיד שיש לו שני סימנים, סימן א' סימן ב'. נתייחס אליהם בצורה עממית. סימן א', מאיפה יש לו סימן א'? מאביו, סימן ב' יש לו מאמא, תכף נצטרך לדבר על תורת התור השש, כן? אבל סימן א' בא מאביו, וסימן ב' בא מאמא, נצטרך כבר להסביר את זה. סימן א' נשאר כשחות, למה? זה הסימן שלו. כלל אחרת שהייתי קורא לה בריאה. יודעים מה זה יש בריאה? אבל אין בריאה. אני אתן את הדוגמה, ותכף אנחנו נראה למה הדוגמה שלי היא דוגמה נכונה. אחים שחלו, כן? היו נכסים לאבא. עכשיו אני עובר מבין מה לאדם. היו לאבא נכסים, ושני אחים חלקו אותם. אחד קיבל, על פי הסכמה ביניהם, אחד קיבל את הצפון, אחד קיבל את הדרום. נחמד. הגמרא אומרת שהחלוקה הזאת כחלוקת ירושה קלויה בדיני מלך. למה? שהיה שדה היה אחד. על פי מה אתה מחלק את זה? זה יכול להיות איזשהו הסכם כלכלי. אז זה כמו מחירה, מחירה, זה חושב ביובל. אבל אם יש ברירה, אז אתה אומר ככה. התורה התכוונה שנכסי האב יעברו לשני מנה. ברגע שהם מחליטים, זה המסע, בסדר. אז זה בעצם מברר מה שהתורה התכוונה. הרי זה באמת מה שהתורה התכוונה. שנכסי האב יעברו לשני מנה. התורה לא אמרה צפון, דרום, מזרח, מערב, אלכסון, לא אמרה, נכון? אז בסדר. אז ברגע שהם החליטו, ברור שזה מה שהתורה התכוונה, כי הרי הוא לא רוצה סתם שומנים, ולהגיד, מי שרפה את הצפון יקבל את הדרום, מי שרפה את הדרום יקבל את הצפון. לפי ההקלטה שלהם, זה מה שהתורה התכוונה. זה נקרא מלכו. הוא פרענו שזה מה שהתורה התכוונה. אני אקריא לכם את הנן, לגבי נדמה לי שלא הבאתי לכם, נן בסנדי, נדמתי לכם? הבאתי, אז בואו מסתכל שם. מדובר שם על בהמה, חציה של עיר הלידת וחציה של עיר אחר. איך בהמה יכולה להיות חציה של עיר הלידת וחציה של עיר אחר? שוב אחר. שותף אחד הוא תושב של עיר הלידת, ותושב אחר הוא תושב של עיר קשרה. אסורה. וכאן אומר הרן, אם נקחיל אותו בהמשך, כדי שלא נדבר לכם כמו יותר מדי, בשבוע השנייה, שכל זה יבצע את התרבות שחיתה של שני סימנים, אי אפשר להתירה בהתירה, שהסימן האחד הוא של עיר הלידת, אין לו מתיר, זה לא הסימן ה... בקיצור, אתם רואים כאן שהבהמה של שני שותפים, וגם בהן היא קיימת בעיה של ברירה, אז יש לבהמה שני סימנים, אני לא אגב עכשיו כאן עובד שם, ויש לבהמה שני סימנים, אז סימן אחד שהיה כאן עובד, וסימן אחד שלו. אז סימן אחד שבה אי אפשר לשחוב אותו, כאילו של עיר הלידת, וסימן אחד אפשר לשחוב אותו, כאילו של עיר הלידת. זה נקרא יש ברירה, כלומר שמראש אתה מחליט חלק שייך לזה וחלק שייך לזה. אותו דבר באבא ואמא לפי רש"י בערוץ השני. ואומרים שהבהמה כולה היא תוצר גם של האבא וגם של האבא. זה ברור. אבל אם אתה צריך לחלק, אז אתה מחלק. יד אחת של האבא, יד אחת של האמא, רגל אחת של האבא, רגל אחת של האמא, עין אחת של האבא, עין אחת של האמא. סימן אחד של האבא, סימן אחד של האבא. עדיין הבך והשך מאוד מאתגרים. כי מה זה מה שסימן אחד שחרור? למה סימן אחד שחרור? הרי מה שמשחרר זה הסימנים שלהם. אני, בלולי דברי הבך והשך, איך הייתי מסביר את זה? שלמה סימן אחד שחרור? כי הוא שחרור. אחרי שהוא שחט את הנחל, אז סימן אחד שחור. הוא שחט שני סימנים, אבל סימן אחד לא עכשיו שחור. למה לא עכשיו שחור? כי הוא לא סימן, מה השחידה? שהרי הבהמה נשחטה על ידי סימניה. סבתא, נכון? אז ממילא סימניו של בן הפגוע הם לא סימנים בני שחטה. וזה אני אקרא לכם מרבנו גרשום, הבאתי לכם אותו. נימן שלא. לא הבאתי, אז אני אקריא את הבן ראשון בסמכתה, עמוד א', אתם יכולים לראות את זה מול שורה שמתחילה כאבר מנהר? קנה וגרגרת שלו אין חשיבים סימנים אלא כבסך חשיבים. כלומר, הוא ובן הפקוע לא נשם ולא קיבל אוכל דרך הסימנים שלו, אז ברגע שההלכה שלו מתקבעה, שני הסימנים שלו היו סמכת כאן בסך. ממילא גם סימני הבן בן שלו לא נשארים סימנים, כיוון שהוא לא היה רב סימנים לב. עולה אם כן שכשנשחטה הבהמה, סימן אחד של השחרות, זה הסימן מצד האמא, סימן מצד אבא, הוא סתם בצר, הוא לא שחרות, יש רק סימן אחד של שחרות. ככה הייתי מסביר את רש"י, קשה מאוד, זה דוח הגדול ברש"י, זה נשמע טוב, אבל זה דוח הגדול ברש"י, ולכן אני נותן שוטה ולמעשה שוטה, כיוון שהוא נחשב כאילו שחוט, אז הוא נחשב כשחוט, ואם אתה שוחט עכשיו את הסימן השני, יש לכם שנייה, כיוון שסימן אחד, יש לכם שנייה לא בין שני סימנים של שחוט, אלא בין סימן אחד שהותר בלי שחיטה, וסימן אחד שהותר אחרי שחוט, ואתה לא יכול להתיר שני סימנים עם שנייה. אפשר כך, אפשר כך, לא משנה כרגע, אני חושב שברש"י ברור לחלוטין ואי אפשר להתווכח. הבהמה לא נחשבת כחתיכה מאימא שלה, אלא הבן פקוע נחשב כשחוץ בגלל ההורים שלו. כן, בגלל אבא שלו. הוא נחשב כשחוץ מהבחינה הזאת, ויש לה בשיטה הזאת של רש"י ראיות חזקות מאוד מסוגיות, ואני אקרא אולי רק ראיה. לפני כן הבאתי לכם פה את רב שמעון, עם השופט הראשון שלו יוצא בן כלל, היא נתניה ביותר בהירה מתשורש על האטרה דאורייתא, ואני רוצה להקריא את החקירה בלשונו. הוא תחילה עלינו לבאר, יש לכם? כן? מתחילה עלינו לברר העניין שניתה הבלת בשחיטת האל. האם עצמות השחיטה של האל מתרת את הבלת? וכמו שאמרו בגמר הדלת שימנים, עכשיו בין הגמרה, שהסימנים שלהם חשבים כסימנים דדל, הוא שחיטתם, הוא שחיטה לגבי הבלת, או לומר שהבלת ניתר על ידי האל, ההתק שלהם, זה היה תקדום, כל במה מה תוכל. הבאנו מספיק ראיות, שזה נחשב כחלק מן הבהמה. אני רוצה להביא רק שתי ראיות שזה בעצם שחיטה של הבלעים. הראיות האלה הן ראיות חזקות מאוד. הבאתי לכם תסביר בתמורה בדף י"א, ואולי נקרא את לכם בהמשך ונפשימו שקורת נקרא את הראיה. ראיה חזקה מאוד, מביא אתם מאחד מתלמידי הישיבה. בסדר. אמנם מפורש במסכת תמומה, יש לכם קטע שם מתחיל כך. אמנם מפורש במסכת תמומה, בשחיטת האיבה ובשחיטה לגבי הבלה. דגל עושינה נהלתם דף י"א עמוד ב', בא מיני אביי מרבי יוסף. היא שלמים ובלדה חולים. איזה אנשים משורכים לא מעולם. אדם לוקח בהמה מעוברת, מקדיש אותה לשלמים, אבל אומר שהבלת שלה יכולים. הוא שחטה בפנים, הוא לקח את הנערה ושחט אותה כמובן איפה? ועשה, ואת המקדש. למה דאמר, ולדי קודשים בעריית האנושים נהיה וחולים בעזרה? האם זה נחשב שחטת חולים בעזרה? הרי הבלת שלה הוא חולים. מורה ורודה, זה נחשב שחטת חולים בעזרה. זה הוא שחט את האמא, אבל אמא ישלמים. אלא ממש על ידי שהוא שחט את האם, הוא שחט גם את הבלת. כמו שאמרתי, הוא הפסיק לבלת את מקורות חילותו, כך אני מבין. הוא הפסיק לבלת את מקורות חילותו. ברור, זה נחשב שחיטה לגבי הבלת. ואז אומר רבי יוסף, מקרינה וכריכת מלוכה מקום שלך? מה, אתה יכול להגיד כאן, כריכת מלוכה מקום? הוא נאלץ לשחול. אבל זאת שאלה אחרת, ברור לחלוטין שמדובר פה על שחיטה לבלת, בהמשך, בא מן הבאים מן הביוסף, תראו לי מודד השלמים. הוא הקדיש את הבלד, הוא שחטה בחוץ. ממי חי בלד משום שחוטי חוץ? אתם שומעים? או לא, מה אני מכיר את זה בדיון? בסדר, היי מוהק, ברור שיש כאן מעשה שחיטה באם ומעשה שחיטה בבלד. יש כאן כאמור ראיות לכאן ולכאן, אני כבר רוצה לסיים את השיעור, ולכן כשלמדנו כאן רק שני פרקים, ומבחינתי את כל הסוגיות המעניינות עוד לא למדנו, ומבחינתי אני תמיד סופר את זה בדפים, אז הספקנו בדפים שלי 6 דפים מתוך 16. אבל את כל הסרטים אחרי שנפגש לנו היסודות אנחנו מספיק, אבל יש בלתכון שאני חייב לראות את הרבה ידע שבוע הבא. בשיעור כללי, נחזור בקצרה, אבל כרגע אני רוצה לחזור, במילה אחת אני אחזור לפרק הראשון. בפרק הראשון שדיברנו, דיברנו על השאלה איך אני מתמודד עם בהמה חיה, ואני קורא לה בהמה שחוטה. כאן אמרנו של לא תחוי על עדיין, כל השאלה הזאת נדבר עדיין, אמרנו להם את הספורט השונו, האם זה עכשיו אוכל, האם הבאמה מתאמת מה אוכלים, כן, ואם לא מתאמת מה אוכלים, מדוע לא מתאמת מה אוכלים, זה כל זה היה הפרק הראשון, כאן נכנס לכם את כל העניין של ארץ חתמה רחובה ואת כל השאלות האחרות, כדי שלא יעלה פה על דעתו של אף אחד, תעשו לדבר לאכול בין פחור החיים. אני רוצה לעשות חזרה קלה מאוד על החלק השני של השיעור, והאמת היא שזה פשוט מאוד. עולה כאן שאלה יסודית ביותר, שבלעדיה אי אפשר יהיה להגיע לא לדיני תומה, ולא לדיני תחומות ריחה, ולא לדיני חלב, ולא לדיני גיד, ולא לדיני אומה הערך בו, השאלות הגדולות עדיין לפנינו, אז בואו נעשה מהם, שמורו את הפיבן, אני לא אתן לכם יותר מקור, שהוא עבר בלי מקור, תחזירו, אבל תחזירו על המצע, לקראת השאלה הבא, תחזירו על המצע. אני מבקש, מי אורפן שלא למד כאלה. שאלת היסוד שאנחנו שאלנו כאן, וכמו דור שיח חמישי, יש סוגיות של סוגות כך, יש סוגיות של סוגות כך, יש חולים סוגים כך, יש חולים סוגים כך. מעניין. השאלה אם אתה אומר, העובר בתפל לחלוטין לבהמה, או חלק ממנה כל שבבהמה, אותה תוכלו? וראינו, לא נוראינו, לא נוראינו, כמו שאומרים את הלב של הבהמה, כמו שאומרים את התחול של הבהמה, כמו שאומרים כל דבר אחר בבהמה, אומרים גם תאונות. איי, העובר יצא חיים, מה קורה? או חלק מהבהמה אני אוכל. או שאתה אומר, העובר הוא בהמה לפני עצמה, כבודו במקומו מונח. אבל שחיטת הבהמה היא גם שחיטתו, ואני הסברתי למה. זה לא מוסבר באחרונים למה שחיטת הבהמה היא שחיטתו, אבל אני חושב, אנחנו הסברנו היטב למה. כיוון שהוולד בשעה הקובעת מקבל אוויר ומזון דרך סימני העיר, ולא דרך סימני העיר. השאלה האם העובדה שאחר כך הוא מקבל דרך סימנם שלו, האם אני אגיד ארבעה סימנים, על זה עוד לא דיברנו, על זה אנחנו עוד נצטרף לדבר, אבל את החקירה הזאת אנחנו הבאנו, הבאנו את הראיות המוחצות בכל כיוון ראיות שאי אפשר כבר להתפקר. וראינו שבעצם עלול להיות מחלוקת תנאים, אם כי מחלוקת התנאים לגבי בן שמונה ולא לגבי בן תשעה. האם הוא ניתן בשחיטה דימו ויש במינו שחיטה, או אין במינו שחיטה ויש כל כך בסך. וראינו כמה וכמה ראיות חזקות לכך שבעצם זה חתיכה מהבהמה. ויש עוד ראיות, ואולי גם עוד ראיות. תראו את הרבשים, יש פה כמה ראיות מוכיחות. וקודם כל, חתיכות עובר, גם כן מותר לאכול. למרות שוודאי נהרגו בשחיטת העובר. ראינו גם בחלב וגיד, עם זה נצטרך להתמודד, קצת התמודדנו, אבל לא התמודדנו מספיק. כל אלה הם שעוברו חתיכה מן הבהמה, לעומת האפשרות השנייה, והיא שהעובר משחט יחד עם הבהמה והראיה המוחצת ביותר בתמורה בפרט א', כן? שזה שחולים בעזרה, שחיטת חולים בעזרה, וכמובן הראיות החזקות מרש"י, ושאמרנו לגבי רש"י שהסימנים שלו כבר נחשבים כשחוטים. כל הסוגיה לסוף, שהסימנים שלו נחשבים כשחוטים. מעירים סטיות כאלה, מעירים סטיות כאלה, איך לשלב ביניהם, זה אתגר, אבל אנחנו צריכים לראות את הדברים האלה, עוד הרבה מהדברים אחרים, זה קצת חריג, שניתנים שני שווים על דבר, שהסוגיה לא כל כך מרתקת. וכל כך חשוב לי שכולנו נצא עם תחושה שתפסנו את הפרק, כאשר גם זה במסך כולים, תפסנו את הדבר כמובן. כן? וזה אנחנו כבר עושים רק לדבר כאן את השיעור הבא, לתפוס אותו בכבוד, אז תחילת השיעור הבא נעשה חזרה קלה, 5 דקות, והחזרה הזאת תהיה לחשבונכם, כיוון שמצד שני יהיה לכם יותר קל להכין את השיעור הבאים, השלב והגדה המשמעקבים. תודה רבה, שוב אני חייב להודות לקדוש ברוך הוא, לא ידעתי שאני אוכל לתת שיעור שלם, מה הנושא הזה, כיוון שבאמת פסקת העשייה של... לתת את זה לדינה, היו עובדים קשים יותר, באמת, בקדור בחוץ יותר מזה, זה באמת שהקדור ברוך גם ילחם ויוציא את חברנו היקר, אבי, מהצורות שלו, אנחנו חושבים שבשעת זה הולך, הולך לטוב, עובד את מה שחשבו, וזה לא שמובן לנו.